טוב, ובכן, אנחנו מסכת נידה, דף כ"ב עמוד ב', כן, הגענו לאמצע עמוד, משך השריעה בפושרים. אז יש לנו כאן, אומרת הגמרא, אתמתנן בגמרא כ"ב עמוד ב', בערך שליש השני של העמוד, מצד שמאל בין הגאות מערב רנשבורג להגאות, יש שם סוף שורה, אתמתנן. יש לכם את זה? אנחנו אומרים, כן, שאם יוצאים אלו שהם מרות עמים שהם קרושים מהאישה, כדי לבדוק את זה צריך להשרות את זה במים, במים פושרים. מעת לעת, אתמול היה דיון, כל הדברים מעת לעת. עכשיו הגמרא דנה בשאלה, מהו משך השריעה בפושרים? כמה זמן? אומרת הגמרא, יש לכם את זה? סוף שורה, אתם נמי. אתם תנן. לכולם יש את זה? זה בדיוק, מצד שמאל יש הגאות מערב רנשבורג, ומתחתיו הגאות. במעבר בין שני הפירושים לתוך הגמרא, תמשכו קו, תראו סוף שורה, אתם תנן. אתם רואים? כן? זה נמצא, בוא נגיד, בערך 14 שורות מלמעלה. במסכת נידה אתה? אתם תנן כמה? זה נגמר שורה במילה כמה. המסכת אצלך, כן, פתוחה בנידה, בסדר. כי יש כאן כמה מסכתות. יש לכולם? טוב, אומרת הגמרא, מה זה משך שריעה בפושרים? ביחס לשרץ ונבילה, דיברנו אתמול, הרי יש תומת שרץ ונבילה, מה זה? שרץ, אחד משמונת השרצים שמת, מתמה במגע, נכון? אז רק אם הוא עדיין יש בו מה שנקרא לא יבש, אם הוא יתייבש כבר לא מתמה. אותו דבר נבילה שמתמת בכזית, נבילה, כל בימה שמתה, הרי מתמת נבילה, מגע ומסע, רק בתנאי שלא יתייבש. אם יתייבש, זה כבר לא מתמה, בטל התומה. אבל כמה, אם עדיין אתה יכול למחזר את היובש על ידי שריעה וישוב לחיות, זאת אומרת, לא לחיים, כי אם להיות לך, אז זה הממשיך לטמא. אז כמה, בלגיחס לשרץ הנבילה שיבשו, שלא מטמאים כשהם יבשים, אלא אם חזרו ושרו אותם בתוך מים עד שחזרה אליהם לחותם, אז תנן, כמה הוא שריעתם בפושרים מעת לעת. כלומר, הטסט לגבי נבילה ושרץ, הרי אם זה יבש לגמרי זה כבר לא מטמא, אבל אם זה יובש כזה שאם תשרה אותם במים מעת לעת הם יחזרו ללחותם, זה מטמא. מה הטסט שמה מעת לעת? השאלה לגבי דם שנדע כמה זמן צריך להשרות במים, שאמרת לבדוק אם זה דם או לא. אם זה נמס, זה סימן שזה דם. אם לא, זה משהו שלא קשור לתומת נידה שיצא מהאישה. ואילו אחה בדם יבש מי, מי באינן מעת לעת כמו שרץ ונבילה, אותו זמן, משך זמן, או לא. בסדר? כלומר, הרי אתה רוצה לבדוק האם הדם הזה זה דם נידה או לא, והפתרון היה להשרות את זה במים פושרים. האם גם כאן צריך 24 שעות, מה שנקרא במושג ההלכתי, מעת לעת, או לא? מה עם צדדי הספק? דווקא שרץ, ברור, השאלה ברורה, נכון? בסדר, שנצא לדרך שאנחנו כולם מחנה משותף. מה צדדי הספק? שרץ ונבילה דה קושי בעינן מעת לעת. שרץ ונבילה כאשר מתייבשים הם קשים ביובש שלהם, היובש הוא מוחלט. אז כדי לרקחם, להחזיר אותם למצב הקודם, הראשוני, לראות האם באמת הם התייבשו, זהו, אי אפשר למחזר אותם מחדש. כמובן לחיים, לא מדברים להחזיר לחיים, ללחות. אז כבר לא מתאמה, אבל אם ישרת 24 שעות וזה חזר ללחותו, חוזר לתומתו. אבל דם דרקיך, גם כשהוא יבש, הוא לא לגמרי יבש כמו שרץ שמתייבש. אז אולי לא צריך מעט לעט, עוד דילמה לא שנה. שיעור מעט לעט זה השיעור שקבעו חכמים להפיכת יבש ללח, לא אכפת לי, קשה לא שנה, קשה לא שנה. כן? יפה. מעט לעת זה 24 שעות. תשים לב למילה. מעט לעת. מהזמן הזה אחורנית 24 שעות. היום, עכשיו 5:29, אתמול 5:29 התחילה מעט לעת. 24 שעות בדיוק. כן. הוא אומר, התוספות אומר, אבל דם דרקיך, התוספות השני, ואם תאמר, והדם הנידה, נמי קטני לקמן, בעדי אין, אידך דפרק דם הנידה. שמונים שם את הדברים של ריכוך, מדברים גם על דם הנידה. יש אומר, דעת המיירה בדם הנידה, שנפל הבגד, ונתייבש יותר, אבל אז באמת זה דומה לשרץ שהוא מתקשה. אבל דם הנידה בפי נפשי, זאת אומרת, דם הנידה שאיננו על גבי בגד, הוא מתייבש, אלא חתיכת דם שקרש, אז הוא רכיך, עדיין לא יבש כמו נבלה ושרץ. ועוד קשה, דעתם קטן לרוג וזו וניאו דרכיך, יש לומר, בכל מקום הקוש הנינו תפי מדם, דהינו התחילו להתייבש, זה כמה ימים דרגיל מתייבש קודם מציאתם, אבל דם אינו רגיל להתייבש קודם מציאתו. כלומר, יש נוזלים אחרים בגוף שמתחילים לקבל קרישה עוד לפני שהם יוצאים. למרות שגם דם יש לנו קריש בגוף האדם, אבל כל פנים מה שרצינו לראות את ההבדל בין דם לבין שאר הדברים, נמשיך הלאה בגמרא. למדנו במשנה, אני ממשיך הלאה בגמרא. המפלת כמין דגים, ולא יוצא אישה שמפילה איזה מוטציה, רואים בצורה של דג ואין אימה דם, אז היא תאורה. אם לא יצא עם, אם יצא עם החתיכת דם, אז אני אומר, אוקיי, זה לא לידה. אצל אישה יש שתי תומות, תומת לידה, ויש תומת דם שהיא תומת נידה. עכשיו, החתיכה הזאת שיצאה בצורת דג, אז כיוון שזה דג, זה לא צורת, לא צורה שגורמת להפוך את האישה ללידה. זה משהו, מוטציה שלא מתאמה את האישה בתומת לידה. וכיוון שלא יצא עם עוד דם, אז המשנה שלנו סוברת, אז אם היה יוצא דם, הייתי אומר, הדם הוא דם הנידה, זה היא לא תמאה תומת לידה, לפחות היא תמאה תומת נידה. אבל כאן הייתה נפילה של צורת דג בלי דם, לכן זה לא לידה ואין כאן דם. יפה. עכשיו אני אזכיר מה שלמדנו אתמול, והיא לא נידה. למדנו אתמול שיש מחלוקת, האם יש אפשרות כזאת שהרחם ייפתח וייצא, ייפול ממנו משהו בלי שיהיה טיפה דם. אז איפה הדם אנחנו לא רואים? הוא נבלע בתהליך הזה, לא הבחנו בו. זה מחלוק, יש שאומר, אין פתיחת קבר בלא דם, הכוונה הרחם של האישה, אם יוצא ממנו משהו, הוא מוכרח יהיה דם. לא ראית, זה לא... אז בכל מקרה תהיה תמיה נידה. גם אם נפל צורה שאיננו צורת הדם, או לגמרי, כמו שנראה, יש דברים ביניים שגם מתאמים לידה. ומי שסובר, יש לפתיחת הקבר בלא דם, אז אם נפל צורה, כמו שאנחנו רואים כאן, מה שאמרנו כאן, כמין דגים, אז זה לא נחשב לא לידה ולא נידה. אומרת הגמרא. סליחה. כן, היום יש טכניקות נוספות בשאלה הזאת, איך להבחן, היום יש מכשירים שרואים שיש פצע, אין פצע, מאיפה היה הדבר הזה. הלאה. אומרת הגמרא, ולפנוג נאמר רבי יהודה, הרי קודם רבי יהודה אומר שאישה שמפלת חתיכה, אז היא תמאה גם אם אין שם דם. אישה שמפלת גוש בשר, זה לא צורת דג, אבל גם לא צורת נפל של ילד, של ולד. אז רבי יהודה אומר שהיא תמאה, הרי היא תמאה בתומת דם, גם אם אין דם. למה? כי הוא טוען, אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. אי אפשר. אי אפשר לדעת. ולכן אם נפלה חתיכה גוש בשר, נכון, אין לזה תומת לידה כי אין לו צורת ולד, אבל תמת תומת לידה. אז למה הוא לא חולק כאן? שהוא יגיד המפלת כמין דגים. אפילו שאין עם אדם אחר שתהיה טמאה, כי אין לפתיחת הקבר בלא דם. אז צריך להיות אותו רעיון שהוא חלק לגבי גוש בשער, שיחלוק גם כאן. אומרת הגמרא, ולפנו גנמי רבי יהודה, מה שהוא אמר, שמי שמפל את חתיכה הרי היא טמאה גם אם אין עם אדם, כי אי אפשר לפתיחת הרחם בלא דם, אז באנמי גם יחלוק, כי שמי שמפילה כמין חגבים או כמין דגים, נגיד, נכון, זה לא לידה, אבל שתהיה טומאת נידה, מפני שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. עונה הגמרא ואומרת, אמר ריש לקיש, נכון, משנתנו היא לא אליבא דרבי יהודה. אם זה היה אליבא דרבי יהודה, אז הוא היה חולק גם כאן. אלא במחלוקת ששנויה ורבנן, היא משנתנו הולכת כמו רבנן, שהם אומרים אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. אז אם נפל צורה דגים או חגבים, הרי זה לא תומת לידה וגם לא תומת נידה, כי אין דם. אבל מה עם פתיחת הקבר? אפשר לפתיחת הקבר לא דם. אתה לא רואה דם, אז זה גם לא תומת נידה. ואילו באמת רבי יהודה היה כותב את משנתנו, הוא היה חולה גם כאן, שכן היא לא תומעה תומת לידה, אבל היא תומעה תומת נידה. זה ריש לקיש, במחלוקת ששנויה ורבנני. ורבי יוחנן, החברותה שלו, אומר לו, אפילו תימה רבי יהודה היא. באמת... משנתנו הולכת רב יהודה. רב יהודה? אז למה אתה אומר שהיא לא טמאה, לא טומאת לידה ולא טומאת נידה? אבל לפי רב יהודה יצא משהו מהרחם. אין לפתיחת קבר בלא דם. נכון, זה לא לידה, אבל זה טומאת נידה. רב יוחנן, אפילו תימא רב יהודה. עד כאן לא קמה רב יהודה תם, שמי שמפל את חתיכת טמאה, אלא גבי חתיכה. למה טומאתה אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? אלא דאבי דם דקריש ואבי חתיכה, שדם יכול להפך להיות, מה הוא טוען? הוא טוען אי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. אז אתה לא רואה, אתה לא רואה את הדם. הדם קרש ודבק יחד עם החתיכה, החתיכה עצמה היא הדם. אז לכן זה שאתה לא רואה זה לא כלום. אבל אם כבר, אז למה? כי דם יכול להיקרש בצורה של גוש בשר. אבל אם אתה, אם היא מפילה על חגבים או דגים, לא מצוי דבר כזה שדם יקרש ויהפך להיות צורה של דג או של חגב. רבי יוחנן אמר, אפילו תימא רבי יהודה היא. אז למה הוא לא מתמם את שום תומת נידה לפחות? עד כאן לא קמה רבי יהודה תם, אלא גבי חתיכה, ולא שתומתה שאי אפשר לפתיחת הקבר בלעולם, אלא דאבי דם דקרי ז'אבי חתיכה. לכן רבי יהודה, בגלל שהוא חושב שהחתיכה עצמה כמו דם קרוש, שמתמה ביציאתו גם בצורה של גוש. אבל בריאה לא אוהבי. דם שיהפך להיות לבריאה, דגים, חגבים. זאת אומרת, עכשיו כאילו ריש לקיש אומר, לא מדברים כאן פתיחת הקבר בלא דם או לא בלא דם. אלא אם האישה הפילה, אז אם היא מפילה גוש, אני אומר, זה הדם. כי הדם לפעמים קורש והופך להיות גוש. אבל אם היא מפילה דגים או חגבים, איך זה? זה כמו שאומרים האפיקורסים, העולם נברא במקרה. יוצא שהעולם נברא בצורה מקריות, פיצוץ כזה, פיצוץ אחר. בקיצור, אז זה לא הגיוני, זה כבר בריאה, אתה רואה כאן צורה דק, אז אי אפשר לייחס את זה לדם דווקא. לכן, ובזה רבי יהודה מודה, שאלת הגמרא, ולאח לישנה, למעלה שאמרנו, דאמר רבי יוחנן, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כמפליגי, מי שאומר שבאמת המחלוקת מרבנן לרבי יהודה, האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם או אי אפשר, וכמו שהסברנו קודם, לפנוק דם מרבי יהודה באה, אז אם המשנה שלנו הולכת גם לרבי יהודה, ואתה טוען שהמחלוקת היא, האם אפשר שיפתח הרחם ולא יצא דם או לא, זה המחלוקת, אז למה רבי יהודה לא חולק כאן? אומרת הגמרא, ואתה צודק, מן דמתנה אח לישנה, מתנה אחי. רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי במחלוקת תנויה, רבנני רבי יהודה חולק על זה באמת. אם תעמיד את זה בשאלה, אם יש לפתיחת קבר בלא דם, המשנה הזאת שלנו הולכת לו כרבי יהודה, ולכן היא לא טמאה נידה. אם רבי יהודה היה במשנה, הוא היה חולק כמו בחתיכה. כי אם הוויכוח יש לפתיחת ברחם בלא דם או לא, אז אין הבדל חתיכה או דג. אבל אם השאלה, האם אדם קרש את חושש לדם או לא, אז אם זה גוש, אפשר שיקרה מוטציה כזאת. אבל דג לא. יופי. המפלת, עכשיו עוד קטע מהמשנה ציטוט, למדנו המשנה, המפלת כמים בימה, אז היא טמאה טומאת לידה. כאן כבר אתה שואל, רגע, היא מפלת כמין דגים, לא טמאה. למה? זה לא בן אדם, אתה רואה. ואם היא מפלת כמין בימה, זה כבר, זה כן טמאה טומאת לידה. יש כאן מוטציה של לידה. אומרת הגמרא, ואז מה אומרים? אם זה נגיד צורת נגיד כבש, אם זה זכר, אז היא טמאה טומאת לידה, כמו ולד זכר. היינו שבוע ימי טומאה, 33 ימי טהרה. אם הכבש, הצורה הזאת שהיא פילה, נגיד כבשה, אז היא נקבה, ימי הטומאה הם שבועיים, וימי הטהרה הם 66 ימים. אתם יודעים את הדין הזה לגבי, מישהו לא יודע, אני אחזור בתמצית, בסדר? יש, התורה אומרת לגבי טומאת לידה, הבדל ילדה זכר, טמאה שבוע, ואחרי שבוע סופרים עוד 33 ימי טהרה, שאם הוא רואה אדם, אדם הוא טהור. ולגבי קורבן אני מביאה אחרי 40 יום זכר, נקבה, טמאה שבועיים ועוד 66 יום. אז אם נולד מוטציה של בהמה, הרי היא טמאה טומאת לידה, ומנסים לראות אם המוטציה הזאת סימן זכר, צורת כבש זכר, טמאה טומאת לידה זכר, וכן על זה אם נקבה, נקבה. אמר רב יהודה, גוש, אז היא לא טמאה, אז היא לא טמאה טומאת לידה. כן. נו. כן. כן. יכול להיות, לא צריך להיות בדיוק, אבל צורה. אתה יכול להבחן. אתה יכול להבחן את זה. מסתום, עד כמה שיותר דומה למציאות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל ידוע. אני אגיד לכם כאן, לפני שאנחנו ממשיכים, מי שזוכר את המשנה אתמול, מן האמת, היינו צריכים לחזור עוד פעם על המשנה. אולי נציץ רגע במשנה, בואו בכל אופן, שיהיה לכם תמונה שלמה, תהיה לכם תמונה שלמה. כן, אמרנו את זה, באיזה דף זה כאן ציינו? כן, או. המשנה אומרת בקפה לתחילת הפרק, פרק שלישי. המפלת, אני נעבור עוד פעם על המשנה כדי שנתחדד. כף א' עמוד א', כף א' עמוד א'. המפלת חתיכה של בשר, אין בה צורת ולד, אז אין כאן טומאת לידה. אם יש עם אדם טמאה ואם לאו טהורה. כאן רב יהודה חולק, ועל כך שאלנו למה הוא לא חולק גם בדגים. רב יהודה אומר, בין כך וכך טמאה. דין שני, המפלת כמין קליפה, כמין שרה, כמין נפר, כמין ים חושים, זה יתושים אדומים. תתי למים אם נמוכו, אז אם הם התרקחו והפכו להיות כמו דם, הרי זה דם נידה והתמאה, ואם לאו תאורה. הנה הדין האחרון שלמדנו היום, המפלת כמין דגים חגבים, שקצים ורמסים, אם יש עם הדם תמאה ואם לאו תאורה. ואמרנו, או שזה כרבנן, כי יש לפתיחת קבר בלונם, או שנגיד שרבי יהודה מתי הוא עושר כשזה גוש בשר, אבל שזה צורה דגים, לא מסתבר שזה דם. הדין עכשיו שנלמד, אני קורא את המשנה, מפלת מין בהמה חיה ועוף, בין טמאים, בין טהורים, אפילו צורת גמל, כן, וכולי, זה נקרא לידה והתמאה טומאת לידה. אם זכר תשב לזכר, אם נקבה, תשב לזכר. ואם אין ידוע, לא רואים סימן ברור האם המוטציה הזאת זכר או נקבה, מחמירים עליה את כל החומרות, כבר למדנו את החשבונות, תשב לזכר או נקבה. ימי טומאה היא תשב שבועיים, ימי טהרה היא תשב רק כמו זכר, כמובן. וחכמים, במה? אבל אי אפשר להבחין את הזכר נקבה. זה לא, זאת אומרת, אין, זה לא חתוך כאילו שכפול גנטי. וחכמים אומרים, גם מי שמפל את צורת בימה חיה, לא טומאה טומאת לידה, כל שאין בו מצורת אדם אין עובלת. חכמים חולקים על תנא קמא, אומרים, יפילה נגיד צורת גמל, צורת כבש, צורת עין, זה לא לידה, זה לא לידה. אז יש כאן מחלוקת בנקודה הזאת. נחזור לגמרא שלנו. אז אם כן, אני ממשיך הלאה. מפלת, אומרת הגמרא, כמין בימה, אם זכר, אם יצוי הזכר, אם נקבה, נקבה, דברי רב מאיר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה הייתה מדי רב מאיר? מה פתאום אתה משווה, נולד צורת כבש, אתה משווה אותו לזכר ונקבה של בן אדם? מה הקשר בין כבש לבן אדם? אומנם יש פסוק, אדם ובהמה תושיע השם. יש אנשים שחיים כמו בהמות. יש שם אנשים באופן חיובי, שמים עצמם כבהמה. היינו, נוטים לסבול בעול. כן, אז שואל את הגמרא, מה היית מדי רב מאיר? הרי לא נולד כאן צורת אדם, אז איך אתה מבדיל? אומר פשוט מאוד, נחזור נא לספר בראשית בריאת העולם, בוא נראה את הביטויים שנכתבו בתורה בבריאת האדם ובבריאת החיות ובבריאת הדגים, נראה גם בבריאת התנינים, ואז נראה שאם יש ביטויים שווים ביצירה של האדם ובבריאה של האדם לבריאות אחרות, אז יש כאן איזה מין שותפות, ולכן גם בתומת לידה יש שותפות. עונה הגמרא ואומרת, הועיל ונאמרה בהו יצירה כאדם. איפה בבעלי חיים מופיע המילה וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת עוף השמיים, ובאדם נאמר וייצר את האדם, אז עומדים גזרה שווה, ייצר ייצר. אז מה האדם תמה תומת לידה בלידת זכר ונקבה לפי הגדרותיו? גם אותם בעלי חיים שהזכרנו בפסוק, אם האישה ממליטה, אם האישה מולידה מוטציה כזאת, אז היא גם כן אנחנו נותנים לה דין לידה. הואילו נאמרה בהו יצירה כאדם, שואלת הגמרא, רגע, אם כך בתורה אנחנו עכשיו כמו שפותחים חלון של הפסוק שמדבר על בריאת התנין, וגם שם יש ביטוי ועברה, אז הגמרא תגיד, טוב, אז זה לא ויצר, זה לא ויצר. אז השאלה אם לומדים גזרה שווה שמשמעותו שונה ומילותיו שונות. הגמרא תבוא ותגיד, גם אצל אדם לא נאמר רק ויצר, כתוב גם ועברה. בואו נראה, אלא מה אתה, אם זה הפרינציפ שאיפה שיש בבריאת האדם, בבריאת הבראשית, ביטויים שווים בבריאה, זה גורר את הדינים של אישה שמולידה איזה מוטציה בצורה של חיה, שזה גורם תומעת לידה, לבין כאלו שאין בהם ביטויים, שואלת הגמרא, אלא מעטה, המפלת דמות תנין, תהה אימו תמאה לידה, הועיל ונאמר בו יצירה כאדם, שנאמר ועברה אלוקים את התנינים הגדולים.
אישה
היא תנין
גדול.
קטן.
לא
קטן,
תנין גדול.
התנינים הגדולים, כן. אבל שעה לא כתוב. כתוב, העברה אל אלוקים את התנינים הגדולים. הכל יחסי. הגדולים, הוא ברא אותם, כתוב, בבריאה נבראו כבר בצביונם. שנולד שור, נולד שור. האדם נולד במלוא קומתו. זה לא איזה... אבל כן, אז למה למדנו ובמשנה מה למדנו המפלת כמין דגים, הרי היא תאורה, אז כתוב, אבל הפלא הוא שהוא אומר נאמר יצירה באדם ועברה אלוקים, לא כתוב וייצר, כתוב רק ועברה, אלא כתוב כאן וייצר אלוקים וכאן כתוב ועברה אלוקים, מעשה אלוקים, בריאה, יצירה, כמו שהמקובלים אומרים, אביה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה ההשתלשלות העולמות, לא חשוב. עכשיו השאלה תיכנס לשאלה אם אפשר ללמוד זרה שווה בשתי מילים שמשמעותם שווה ומילותיהם שונות, כמו כאן ועברה ויצר. אומרת הגמרא, אמרי, דנים גזרה שווה יצירה מיצירה, ואין דנים בריאה מיצירה. מה שאמרנו על החיות, כן, מה אנחנו אמרנו על החיות, שם כתוב... מה כתוב אצל החיות? וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת עוף השמיים. אז יש וייצר, ואצל אדם כתוב וייצר את האדם, אז זה גזרה שווה. אתה רוצה להרחיב את הגזרה שווה, כאן כתוב ויברא את התנין, לא כתוב וייצר. אמרי דנים, אז אני אגיד לך, לכן לא לומדים תנין אישה שהולידה ולד בצורת תנין לא מקבל תומה, למרות שכתוב העברה אלוקים, כי לא כתוב היצר. דנים גזרה שווה יצירה מיצירה, ואין דנים בריאה מיצירה. שאלת הגמרא, מה אין אף קמינה? הרי יש תנא דבי רבי ישמעאל, שחזרנו על זה כמה פעמים בש"ס, הוא בא הכהן ושב הכהן. לגבי מה זה נאמר? בדיני נגעי בתים, אם אדם נכנס לבית מנוגה, אז בית מנוגה צריך לטוץ אותו. הוא בא הכהן ושב הכהן. אז יש כאן דינים מיוחדים, איך אנחנו מתאמים את הבית, מה עושים עם הבית, צריך לנטץ את הבית. אז שם הלומדים גזרה שווה, הוא בא הכהן ושב הכהן. אז זו ישיבה, זו יביעה לגבי נגעי בתים. אי כתוב הוא בא, וכאן כתוב ושב. המשמעות היא אותה משמעות, רק המילים שונות. אומר תנא דבי רבי ישמעאל, זה גזרה שווה. אם המשמעות שווה, גם אם המילים שונות, כמו כאן, ויברא וייצר. ויברא אלוקים וייצר אלוקים. אותה משמעות, אפשר ללמוד גזרה שווה. ועוד, מוסיפה הגמרא עוד שאלה. נגמר בריאה מבריאה. אפילו שאתה אומר אי אפשר ללמוד ויברא וייצר, זה שני מילים, הרי באדם גם נאמר ויברא ובתנין ויברא, אז יש לך גזירה שווה שווה במלוא השלמות. אומרת הגמרא, ועוד שקשה, נגמר, מה זה נגמר? נלמד, זה רשבה בריאה מבריאה שנאמרה בו בנוסף ליצירה אצל האדם, דכתיב העברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה. כן? כמו שאנחנו אומרים כאן, תראו את הפסוקים בתורה אור מצד שמאל. והעברה אלוקים את התנינים הגדולים את כל נפש החיה רומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל אוף כנף למיניהו והיה אלוקים כתוב. פסוק שני, ושב הכהן ביום השביעי וראה הנה פסע הנגע בקירות הבית. פסוק שלישי, ובא הכהן ושב ובא וראה הנה פסע הנגע בדלת הצרת ממרתי במית המאו. הפסוק הרביעי, והעברה אלוקים את האדם בצלמו וצלם אלוקים ברא אותו זכר נקבה ברא אותו. אז כאן כתוב העברה, כן? וכתוב, יש גם, עוד מעט נראה, פסוק נדלג, פסוק ו', וייצר השם אלוקים מן האדמה, כוחת לכל כוף השמיים, והאבל האדם לראות מה יקרא לו, כל אשר יקרא לו אדם, נפש חי הוא שמו. איפה כתוב וייצר לגבי האדם? הוא לא מביא כאן את הפסוק. כן? בכל אופן, פסוק ה', וייעש אלוקים קטע ה', את חיית הארץ למינה, ואת הבימה למינה כל עברי מסלם דמה למיניהו, והיה אלוקים כי טוב, ויעס אלוקים, כאן כתוב בכלל ויעס. אומרת הגמרא, נגמר בריאה מבריאה, שכתוב אצל אדם, ועברה אלוקים צלמו, אמרי, והעברה, אנחנו צריכים אותו ללימוד לגופי, יש מה שנקרא גזרה שווה מופנית, ויש גזרה שווה לא מופנית, מהי נפקא מינה? אם היא לא מופנית, אז אפשר לפרוח את הגזירה שווה. אם היא מופנית, אי אפשר לפרוח. אבל עכשיו יש מחלוקת, מופנית, הרי גזירה שווה בנויה משתי צלעות, משני דברים. אם היא מופנית מצד אחד, או מופנית משני צדדים. אם היא מופנית משני צדדים, כולה עלמא לפליגי, שאי אפשר לפרוח. אפילו תביא פרחה, זה גזירה שווה, התורה קבעה ככה. כשזה מופנה רק, כשזה לא מופנה, אפשר לפרוח כולה עלמא. מופנה מצד אחד מחלוקת, בואו נראה כאן. אז הוא מופנה, כלומר, העניין, המילה הזאת שאתה יוצר את הגזירה שווה, היא פנויה, לא צריך לה, לא, היא לא משמשת ללימוד כלשהו. אז בזה שהתורה מביאה כאן שני מילים, יש לנו באוצר התורה שבעל פה, שיש כאן גזירה שווה, והמילים מופנים, פנויות, זה נותן חוזק לגזירה שווה, שאפילו תביא פרחה הגיונית, אתה לא יכול לפרוח. אז אם שני הצדדים לא מופנים, אז אי אפשר לפרוח. אם שניהם מופנים, אפשר לפרוח. תלכו לאלמה. מה יקרה אם מופנה מצד אחד? זה מחלוקת. בואו נראה בפנים. אם כן, אמרי והעברה צריך לגופי. אז הוא לא פנוי. ואי אפשר ללמוד, זה רע שווה. כי עוד מעט נראה מה הפרחה שאפשר לפרוח כאן. אבל והייצר שלא צריך אותו לגופי, אז הוא פנוי, להפנויה ודנים, יצירה מיצירה, דיינו יצירת הבימה, הבימות מיצירת אדם, אבל אין דנים בריאה של דגים מבריאה של אדם, כיוון שבעברה צריך אותו לגופי. שואלת הגמרא, אדרבה, וייצר לגופי, תגיד ההפך, וייצר אלוקים האדם צריך ליצירה עצמה שאלוקים ברא, ובעברה הוא פנוי. אתה אמרת קודם שמה פנוי? הפנוי זה ויברא, סליחה, הפנוי זה וייצר, והנדרש זה ויברא. אתה יכול להגיד בדיוק ההפך, כי הרי לגופם של דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא, אז יש ביטוי ברא ויש ביטוי ויצר, אחד מהם מיותר, אז למה בחרת לייתר את ויצר ואמרת ויברא לגופי? תגיד ההפך, אלא ויצר הוא מופנה משני צדדים, לכן יש להעדיף ללמוד ממנו גזרה שווה, שהרי הוא מופנה גבי אדם, הוא מופנה גבי בהמה. ואילו ויברא הוא לא מופנה לשני צדדים, אלא רק גבי אדם הוא מופנה כתוב ויצר, אבל גבי תנינים הוא לא מופנה כתוב ויברא. אומרת הגמרא, מהי מופנה? איזה ויצר מופנה גבי בהמה? אילמה מדכתיב ויעש אלוקים את חיית הארץ, וכתיב ויצר השם אלוקים מן האדמה, אז יש כאן ביטוי כפול, ויעש אלוקים את חיית הארץ, אז מה צריך לכתוב ויצר? אם כתוב השם עשה, הביטוי ויצר השם אלוקים, מה זה בא להוסיף? לבריאה אמר ויעש אלוקים. אם כן, אומרת הגמרא, זה לא עדיף על העניין של התנין, גבי תנין נמי אפנו יהיה מופנה. כי כתוב ויברא, נכון? דכתיב בהמשך, ויצר מן האדמה כל חיית השדה ואת כל רמס האדמה. רמס כולל גם תנינים. וכתוב בנוסף, העברה אלוקים את התנינים הגדולים. אז גם והעברה בתנינים מיותר, כי בפסוק הוא נכלל בביטוי, מה שכתוב, כובע את כל רמס האדמה, ורמס כולל גם תנינים, אז זה מיותר. אומרת הגמרא, באמת, אין לנו פסוק ותנינים לפנויה, כי רמס דכתיב הטעם. מה שכתוב רמס, לא הכוונה רמס המים, אלא רמס ליבשה הוא, ולא כולל את התנינים. אומרת הגמרא, ומה עם נפקא מינה בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? אומרת הגמרא, אני מבין, אם הוא לא מופנה, זה גזרה שווה חזקה. אם זה מופנה מצד אחד או מופנה משני צדדים, למאן דאמר שאי אפשר ללמוד, שאפשר לפרוח, אז מה ההבדל ביניהם? אם אתה טוען רק אם הוא מופנה משני הצדדים, זה גדרה שווה אבסולוטית שאי אפשר לפרוח. אבל אם הוא מופנה לגמרי או מופנה מצד אחד, אפשר לפרוח, אז מה ההבדל אם הוא מופנה מצד אחד? שניהם אפשר לפרוח. בעצם מה ההבדל? אומרת הגמרא, נפקמינה דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל. הוא אומר שני דברים. דבר ראשון, כל גזרה שווה שאינה מופנה כל עיקר, אין למדים ממנה. הוא טוען, גזרה שווה שאיננה מופנית בכלל, היינו ששני הצדדים נצרכים, שני המילים המרכיבות הגזרה שווה, בכלל אתה לא לומד, לא שאתה לומד ופורך, אתה לא לומד, אם אין מילה אחת מיותרת בגזרה שווה, אתה אפילו לא לומד. מה שאין כן מופנה מצד אחד, אתה לומד ואתה יכול לפרוח אם אתה מוצנה. כל זה רשווה שאינה מופנה כל עיקר המדים ממנה. מופנה מצד אחד לרבי ישמעאל למדים ואין משווים. כן לומדים, אבל אם יש לך איזה שבירה, איזה פירחה, אתה פורך. לרבנן למדים ומשווים. זאת אומרת, לפי רבי ישמעאל אפילו מצד אחד כבר אי אפשר לפרוח. לפי חכמים לומדים ולא משווים. אם כן, למסקנה, ההבדל בין זה רשווה שמופנית לגמרי, שאינה מופנית לגמרי, למופנה מצד אחד, אינה מופנית לגמרי, לא למדים בכלל. לא שלמדים ופורחים, זה לא גזרה שווה. אבל מופנה מצד אחד, למדים, האם משיבים או לא משיבים, זה מחלוקת רבי ישמעאל וחכמים. רבי ישמעאל טוען, מופנה מצד אחד זה כמו מופנה שני צדדים. ואילו רבנן אומרים, מופנה מצד אחד למדים ומשיבים. אבל מופנה משני צדדים, דברי הכל למדים ואין משיבים. שואלת הגמרא, לרבי ישמעאל, שגם מופנה מצד אחד למעידים ואין משיבים, עכשיו תהיה שאלה הפוכה. מה ההבדל לרבי ישמעאל בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? הרי לפי רבי ישמעאל, אם פנוי הגזרה שווה מצד אחד, אתה לומד ולא משיב. ומה קורה אם הוא מופנה משני צדדים לגמרי, שני המילים מיותרות, כלומר, פנויות? גם כן, אתה לומד ולא שואלים. אז מה ההבדל בין, לפי רבי ישמעאל בין שתי התאים האלו? עונה הגמרא ואומרת, סוף העמוד נפקא מינה, דאיכא דאיכא מופנה מצד אחד ומופנה משני צדדים, שפקינן מופנה מצד אחד, ואנחנו עוברים לדף כ"ג עמוד א', ילפינן מופנה משני צדדים. ולאחי אפני רחמנה לבימה משני צדדים, כמו חכמים, כאיכא דלא נגמר מן מופנה מצד אחד שיש לה שיב עליו. כן? זאת אומרת שזה העדיפות הראשונה, אם יש גזרה שווה שפנויה משני הצדדים, תתלבש על זה. אם אין ברירה, אתה יכול, לפי רבי ישמעאל, גם ללמוד להגיע לאותה תוצאה ממופנה מצד אחד. כשהתורה מפנה שני צדדים, כאילו היא מדליקה לך חץ. זה הלימוד שתלמד. או כאן יש כמה שאלות שלפני שאנחנו ממשיכים נציץ בתוספות. שואל תוספות, אחד לפני, שלוש לפני הסוף, אתם רואים, אויל ונראה בו יצירה, תוספות קצר. אף על גב דה בבימה לא כתיב בו יצירה. כשבאים לספר בראשית, בעמוד הקודם יש תוספות קטן, אויל ונראה בו יצירה. אומר תוספות, אף על גב דה בבימה לא כתיב ביצירה. האמרינן בבימה המקשה, זה פרק בחולין. זה בבימה התורה, בכלל חיה תורה ליצירה. זאת אומרת, כיוון שנאמר על חיה יצירה ובימה בכלל חיה, אז המילה יצירה שנאמרה בחיה כוללת גם את הבימה. יש כאן עוד זו ישיבה, זו יביאה. שואל תוספות, יש כלל שאם יש לך גזירה שווה במילים זהות ויש לך גזירה שווה במילים משמעויות זהות אבל לא מילים שוות, תמיד תעדיף ללמוד את הגזירה שווה שיש בה דאבל, גם משמעות דומה וגם מילים דומות. אז אומר תוספות, אם תאמר המי לא משנה, אני מליך אחד אלי כדדה מילי. אם יש לך דבר יותר דומה, תלמד ממנו. לא יקלה מהפרושו דלי לב תרווה יצירה ובריאה לטמא בימה ודגים לעניין תומדת בימה ודגים עולת כל חכה לא נקבלה גזירה שווה אלא חד המיניו קרא לכמן שפקינן מופנה מצד אחד אפיני מופנים בבית צדדי. יש לומר דעיקר קושיה הוועות צמיך, הביאו כאן שתי קושיות, אז העיקר זה הוועות שאמרנו יש כאן לקושיה הזאת באמת אתה יכול לתרס כמו תוספות, אבל יש כאן העיקר הביאו את זה לוועות. טוב, נמשיך הלאה. אנחנו בדף כ"ג עמוד א', כן, שורה שלישית. אומרת הגמרא, יפה, רב אחא ברי דרבה מתנה לה משמי דרבי אלעזר לכולה. זה שאנחנו לא באינן מופנה לגמרי, מספיק מופנה מצד אחד, זה לכולה. כל גזרה שווה שאינו מופנה כל עיקר למעידים ומשיבים. אם שני הצדדים בגזרה שווה נדרשים, אז כולה אלמה סוברים, לא כולמה, הוא סובר שהשיטה היא למדים, אפשר ללמוד גזרה שווה, כל עוד שאין לך פיחה. אתה מוצא פיחה, זה נופל. מופנה מצד אחד מחלוקת. לרבי ישמעאל למדים ואין משיבים. זה כמו מופנה משני צדדים. ולרבנן, אתה לומד, אם יש לך פיחה, משיבים. האפשרות ג' מופנה משני צדדים, דברי הכל למדים ואין משיבים. בגרש שווה חזקה. כי שני המילים מופנות, פנויות. אז זה מין התורה אומרת לך, שמע, יש לך כאן אגוז, אתה לא יכול לשבור אותו. אומרת הגמרא, ולרבנן, מה ייקה בין מופנה מצד אחד לשאינו מופנה כל עיקר? הרי לפי רבנן, כבר שאלנו את השאלה קודם, מה ההבדל בין מופנה מצד אחד שאתה אומר למדין ומשיבים, לבין מופנה לגמרי, שגם אתה משיב? אומרת הגמרא, הרי הם אומרים שמופנה מצד אחד למדים ומשיבים, אינו מופנה גם כן למדים ומשיבים. אז מה ההבדל ביניהם? נפקא מינה אחד משכחת לה מופנה מצד אחד, ושאינה מופנה כל עיקר. ולאו להאית לפיך, ולאו להאית לפיך. אתה יכול ללמוד גזרה שווה ממקום שהוא לא מופנה לגמרי, צריך את שני המילים, ואתה יכול ללמוד ממקום שהוא מופנה מצד אחד. שניהם בעצם שווים. אז התורה מנחה אותך, תלמד מהמקום הפחות חידושי, תלמד מהמופנה מצד אחד, תעדיף אותו, כי הוא יותר חזק מאשר מופנה שאיננו מופנה כל עיקר. ולאו להעיד מחייב שפקינן שאינו מופנה כל עיקר וגם רינן ונלמד ממופנה מצד חזק. זאת אומרת, תמיד תלמד את הלימוד היותר חלק, היותר חזק. חוזרת הגמרא, מה שלמדנו לרבנן זה רש שווה מחיה, שהיא מופנית משני צדדים ולא משיבים. לא למדים גזרה שווה מדגים שמופנה רק מצד אחד. שואלת הגמרא, ואחה, מהי פרחה? כל הזמן אתה אומר, יש לי פרחה, ולא הזכרת איזה פרחה יש. מופנה מצד אחד, יש פרחה, יש פרחה. איזה פרחה? אומרת הגמרא, משום די קל למפרח, מה לאדם שכן מתה ממחיים? כן? אומרת הגמרא, משום דייקה למפרח, מה לאדם שכן מטמא מחיים? לכן גם היול... מה פרוש מטמא מחיים? אתם יודעים, בן אדם שנוגע בשרץ מת, הוא טמא ערב. בנבילה טמא ערב. שכבת זרע טמא ערב. נגע באמת, טווה שבעה ימים. זב, שבעה ימים. וגם הוא מעביר תומה ליהודי אחר. אבל חיה זה כמו גוי, מבחינה זאת. בחייה איננה מעבירה ומקבלת תומה. ורק במותה. גוי גם כן, בחייו, רק מדרבנן עשו את הגויים כזווים, גזירה דרבנן, אבל מדורייתא אין בזה שום, בחיים הוא לא מקבל תומה. לכאורה זה הפוך מההיגיון, אלא אנחנו יודעים שהתומה זה קונטרה לקדושה. ככל שאדם יותר קדוש, שייך יותר תומה.
לא בחייו ולא במותו גם?
במותו כן. מותו גם נבילה מטמא. מטמא במגע, במסע, לגבי אוהל, גוי מת, חכמים אומרים... מתמה. ורשבי אומר, רב שמעון בר יוחאי אומר, קברי מותים לא מתמים.
גויים.
גויים, של גויים. אז זה שיטת רב שמעון בר יוחאי. טוב. זה מעניין, יש דעה שאומרת קברי צדיקים לא מתמים. כאן זה בקונטרה הפוכה.
מה זה, יש דעה כזו?
כן, בטח. אבל לא פוסקים גם. יש רוצים לחסים למירון,
גם
כהנים שהם אומרים קברי עולה במערת המכפלה.
זה טעות, זה אסור.
להלכה צעקו חמאס, אבל היו כאלו שנטו להקל בזה. לא, אבל תרומת אוהל מטמא עד לרקיע, בוקע ועולה. אלא אם יש שיטת בנייה מיוחדת שיוצרת את ה... ברגע שאתה עומד בגג משותף למת או לקבר, אז זה שוחח. אתה נמצא בחלל הזה. למשל, מערת המכפלה, קברים לא נמצאים במפלס שאתה עומד. נכון. ירדו לשם. בהיסטוריה היו כל מיני מקרים. טוב, הלאה. אז אומרת הגמרא, אתה יודע מה הפרחה? משום דייקל ממפרח, אתה רוצה ללמוד מחיה, מדגים? מה לאדם שכן מטמא מחיים? לכן גם מי שיולדת, ולד, שצורת אדם, יש תומת לידה. אז לכן, כן, תאמר בבעלי חיים שלא מטמאים מחיים. אז היולדת לא תטמא תומת לידה. לכן חכמים לומדים גזרה שווה של חיה בהמה, שמופנית משני צדדים, ואתה לא יכול להשיב על זה. יש לך פרחה. פרחה חזקה, אבל כיוון שזה מופנה משני צדדים, בחיה ובהמה, הגזרה שווה מופנית משני המילים המרכיבים את הגזרה שווה, ויש כלל מופנה משני צדדים, אי אפשר לפרוח, אז למרות שהפרחה היא נהדרת, היא חזקה, היא לא פורחת. אומרת הגמרא, המוסיפה הגמרא לדברי רב יהודה אמר שמואל, ואומר, כן אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, היינו תמה דרבי מאיר שמטמא את המפלת מן בהמה חיה ועוף בתומת לידה, הואיל ונאמר בו יצירה. זה כמו שאמרנו קודם. שואלת הגמרא, אמר לי רב עמי, אלא מעתה מפלת דמות הר, תראו לאן הולכים. אם אישה מפילה גוש בשר כמו הר, כמו הר אברסט, ו אז בוא נגיד גם כאן שהיא תהיה תמיעת לידה. למה? כי כתוב ביטוי של יצירה אצל הרים. אמר לרב עמי, אלא מעתה המפלת מותר תהי מות מהלידה, שנאמר כי נהי יוצר הרים ובורר רוח. כן? הנביא אומר ככה בתורה אור א', תראו עמוס ד', קינה יוצר הרים ובורר רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עיפה ודורך על במות הארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. אז כתוב לגבי הרים יוצר, שואלת הגמרא, אם כך, אם היא מפלת דמותר נאמר יצירה, אז אם כן תלמד זירה שווה שהיא מפלת צורת הרק מהלידה. אמר לי, הר מיקה מפלת? אומר, זה לא מספיק שכתוב יוצר. כשאתה מדבר על בהמה, יש לה מנגנון הולדה, מנגנון הטלה, אז יכול לצאת ולד קיימה ויכול לצאת מוטציה, כמו אצל בן אדם. אז שהצירוף, שהמציאות, שיש כאן לידה ויש כאן גם כן הטלה ויש כאן יצירה, אבל הר, אין מושג הר בעצמו, יכול להפיל משהו. אמר לי רב עמי, אלא מתה, כן. אמר לי מי כמה פלט, הר מי כמה פלט, אבן הוא דכמה פלט. מה היא מפילה? היא לא מפילה הר קטן, היא לא מפילה גוש, גוש אפר פתאום משתחרר מהאדמה ונופל. אם הוא היה מפיל דמות של הר, אז הר מפיל דמות של הר. בסדר, אבל אפילו זה לא, הוא מפיל איזה גוש אדמה, גוש אבן, משהו. אז לא שייך. אמר לי, מי אר מכמה פלט? אבן הוא דכמה פלט. כל היותר מפלט גוש בשר שהוא דמוי אבן. והרי אם האישה הילדה, והרי הוא גוש מקרה ולא הר, אז הוא משיך רב עמי לשאול את רב חייה. אלא מתה המפלט רוח. מי שמפלט רוח, כן? שעוד לא יתרקמו איבריו. מה זה רוח? כמו שאמרנו במשניות הקודמות, תהה אימות מהלידה הוא נמרה בו בריאה כאדם דכתיב ובורא רוח. אומר הנביא, הנביא אומר ככה, יוצר הרים, הפסוק שקראנו קודם, קינה יוצר הרים ובורא רוח, אמרנו בריאה זה גם כן נקודה משותפת, הוא בא כהן ושב הכהן, בורא ויצירה, בריאה ויצירה. אז בוא תגיד שאם אישה מפילה ולד בצורת רוח, למדנו למעלה שהיא לא תמאה תומת לידה, לא נוצרו חיתוך האיברים, הרי נאמר ברוח בריאה. אז נגיד שיש בו, כמו שאמרת, בחיה בהמה, אומרת הגמרא, כן, וכי תימה, לא מופנה, הגזירה שווה הזאת היא לא מופנית, והרי אנחנו אומרים שמשיבים, כולם מודים על גזירה שווה שלא מופנית, שאפשר להשיב דחייה. כן? מה אנחנו יכולים להגיד? שאין רוח מקבלת טומאה, מה שדחינו קודם, שהרי מה הדחייה שדיברנו בבהמה וחיה שאפשר לשאול? שיש הבדל, אדם מקבל טומאה מחיים, ובהמה וחיה לא מקבלים. גם כאן אתה יכול להגיד, האדם מקבל טומאה, רוח לא מקבלת טומאה. וכאן אתה, אם זה מופנה, אם זה לא מופנה משני צדדים, אתה יכול לפרוך. אומרת הגמרא, אמר לי, דנים דברי תורה מדברי תורה, ואין דנים דברי תורה מדברי קבלה. הרי יוצר הרים וברוח, זה עונה גם על השאלה הקודמת, לא כתוב בתורה. גזירה שווה שאתה מדבר מפסוק בתורה לפסוק בתורה, אבל לא לנביאים. רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, היינו תמה דרב מאיר, שמתמה שמי שמפלת מין בהמה חיה ועוף. למה? הועיל ועיניהם דומות כשל אדם. העיניים זה המרכז, זה מרכז הראש. אם העיניים של בהמה וחיה, הדגים זה מהצד, אבל הבהמה עיניה קדימה. אמנם זה לא בדיוק קדימה, זה לא, יש כמו הטלף וזה שהעיניים שלו בדיוק פרוטים צורת פרסוף בפרונט, אבל דגים זה לגמרי בצד. אומרת הגמרא, רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, היינו תמה דרבי מאיר, שמתמה מפלת מבעיה, זה נחשב תומת לידה, הועיל ועיניהם דומות כשל אדם. מה הפירוש? השחור, לא דומות במיקום, השחור שבעין עגול בדיוק כמו השחור שבעין האדם. זה מה שהועיל ועיניהם דומות כשל אדם. כן? מעניין.
שמה?
מה?
שמה השחיות?
כן. השחור, לא כל גלגל העין. אה?
הפרק הזה זה אמיתי, זה למעשה?
שמה?
כל
הסודות
יש פה.
לא, למה? את מעט תומת לידה או לא תומת לידה?
הדברים כאלה קורים במציאות?
כן, בטח. תדבר עם גניקולוג, מה זה? זה דברים שבכל יום. מוטציה זה נקרא. זה אחד ל... אני יודע, 10,000, אחד ל-100 אלף, אבל... יש תופעות.
מולדים מתים תמיד הדברים האלה?
ודאי. יכול להיות שיש יצירות שיש בהן איזו חיות מסוימת. זה מוטציה. מוטציה יכולה להיווצר בצורות שונות ומשונות. שם ירחם. צריך להביא איזה מומחה לגניקולוגיה, יספר לנו קצת מה... מי שעובר בית חולים שעוברים בשנה 100,000 לידות או יותר, אז הוא, יש כל מיני משנה הבריאות, כמו שאומרים. הלאה. אומרת הגמרא, אלא מעתה המפלת דמות נחש תהה עמו טמאה לידה, הואיל וגלגל אינו עגולה של אדם. אז אם המבחן הוא בגלל העין שדומה לאדם, אז גם נחש, אומרת הגמרא, וחיתם אחינמי, ואם תגיד באמת כך, נכון, מי אמר שלא? אומר לו, ליתני נחש, אז למה במשנה לא כתוב נחש, שימן שלא? אני יודע שכל שיש בו גלגל עין כמו עין האדם, אז זה כולל גם נחש. אז למה המשנה לא כותבת? אומרת הגמרא, איתן הנחש, אבא אמינה, בנחש הוא דפליגי רבנן אלי דרמר, זה לא כתיב ביצירה, אבל בימה וחיה לא פליגי רבנן, כי כן כתוב יצירה, אז לומדים גזירה שווה מאדם, לכן לא כתב נחש שלא יתה אותנו. הוא נכלל בכלל חיה בימה. שואלת הגמרא. מה זה? אבל לא, הוא לקח את הנחש שיש לו בעין גלגל אינו כאדם. מהצד הזה הוא לא יכול לקחת דגים או משהו כאילו שצריך להיות צורה מסוימת. אמרת המבחן הוא גלגל אינו של האדם, שואלת ונחש אין בו את ה... נחש יש בו, אבל חיות אחרות אם תמצא אותו דבר יהיה, אבל מדברים על חיות אחרות של... אומרת הגמרא, אדוני, והרי גבי מאומים יש פסולים לקורבנות, פסול לקורבנות במסכת בכורות, והגי במומים קטן אלה, אחד המומים שפוסלים בחור באימה, עת שגלגל אינו עגול כשל אדם, סימן שזה מום, זה לא הנורמה. מה אתה אומר? חיה גלגל אינה כשל אדם? הרי אומרים במסכת בחורות, אם נולד בחור עם גלגל אינו כשל אדם, הרי הוא אחד המומים שפוסלים בו. אומרת הרבה לו, קשיה באוחמה והה בציריה. כלומר, מה שאמרנו שבגלגל עינו של הבהמה דומה לעין אדם, בשניהם הוא עגול, זה השחור שבעין. בציריה זה מושב העין. המושב, האחור הזה שכולל בתוכו את העין, זה שונה האדם מבהמה. אז מה שדיברנו שזה פוסל בבכור, אם גם ה... איך קוראים לזה? הערובה? איך קוראים לה... ארובה היא כמו עין אדם אצל בהמה, זה פוסל אותה. אבל גלגל עינו השחור, זה הסטנדרט. רבי ינא עכשיו לימוד שלישי. רבי ינא אמר, היינו תמה לרבי מאיר, הועיל ועיניהם של חי... למה רבי מאיר אומר שחיה ועוף מתמים, אישה שמפילה צורת חיה ועוף מתמים בלידה, הועיל והולכות, עיניהם הולכות לפניהם, הם בקדמת הפנים כשל אדם. בדגים העיניים בצדיהם, כמו כן הנחש אינו בצידו, לכן הוא לא מתמש. שואלת הגמרא, והרי עוף דעין עיניו הולכות לפניו, וכאמר אביר דתמה, שאישה שמפילה כדמות עוף כן מתמה. אמר אביי, מה שמתמה רב מאיר, יולדת עוף דווקא בקריה וכיפופה. מה זה? מה שאנחנו קוראים לזה, עטלף ו... איך קוראים לו...
ינשוף,
בדיוק, הינשוף ועוד יש חיה שיש לה פנים קדמיות, ינשוף
ינשוף, קרם עם פנים יום.
כן, אז הוא קורא לזה כאן שתי החיה, על זה הוא דיבר, סוגי עופות שאינם לפניהם. בשאר עופות באמת לא מתאמר רב מאיר שלא דומים לאדם, מי טבעי. למדו ברייתא, רב חנינא בן אנטיגונוס אומר, נראים דברי רב מאיר שאישה שיולדת כמין בהמה וחיה טמאה לידה, ונראה דברי חכמים שמתארים בעופות. אנחנו לא מקבלים את כל דברי רב מאיר. רב מאיר אמר שאישה שיולדת בהמה חיה ועוף, היינו יולדת ולד שיש לו מוטציה, צורה של בהמה, צורה של חיה, צורה של עוף, כל אלו תמים לידה. באה הלכה ואומרת, לגבי בהמה וחיה אנחנו מקבלים את דברי רב מאיר, ונראים דברי חכמים שלא מתאמה תאומת לידה בנושא של עופות. מה זה בעופות? היא לימה בקריה וכיפופה שאיניהם לפנניים. מה ישנה בהמה וחיה? דעיניהם הולכות לפני של אדם ואתה מתאמה, ואילו קרה וכיפופה נעמה הולכות לפניהם, אלא פשיטה מה שמתארים בעופות דווקא בשאר עופות, שבהם אמר רב חנינא שנראים דברי חכמים. מכלל לרב מאיר פליג בשאר עופות. אז קשה לאביי שאמר שלא מטמא רב מאיר רק באותם עופות שיש להם את הפנים קדימה. עונה הגמרא ואומרת, חיסורי מחסרה ואחי קטני. באמת חסר כאן בגמרא, וככה צריך לקרוא את הגמרא. חיסור אמר הקטני, רבי חנינא בן אנטיגונוס אומר, נראים דברי רב מאיר שמטמא בבהמה וחיה, והוא הדין שהוא מטמא לקריה וכיפופה. העופות האלו שהפנים קדימה, עיניהם הולכות לפניהם כמו אדם, ודברי חכמים שמתארים בשאר עופות, שאף רבי מאיר לא נחלק עמהם אלא בקריה וכיפופה, אבל בשאר עופות מודה להם שאין אישה מטמאה טומאת לידה אם נולד עופות. אז הוא יוצא שאין מחלוקת בכלל בעופות, כל המחלוקת בבהמה וחיה. הגמרא מביאה ראיה לדברי אביי לגבי עוף, והתניא בניחותא, אמר רב אלעזר בן צדוק, המפלת מין בהמה וחיה לדברי רב מאיר ולד, ולברי החכמים אין ולד, ובעופות תיבדק. שואלת הגמרא, תיבדק למי? לדברי רב מאיר דאמר קריה וכיפופה אין, שאר עופות לא. לכן צריכים לבדוק את העוף שהיא פילה אישה צורת ולד בצורת עוף. אם העוף הזה שהיא פילה העיניים לפנים של הגוש הבשר או עיניו מהצד. אם לפניו אז היא טמאה, או אם לצידה אבו לא תורה. כי לפי דברי רבנן כל סוגי העופות שווים לתארה, אין מה לבדוק. אז מוכח מה שאמר אביי, מה שמתאמר רב מאיר בעופות, רק אם נולד ולד בצורה של קריה וכיפופה, הינשוף הזה, שדומים לאדם בכך שאינם הולכות לפניהם. אמר רב אחא, דוחה הגמרא, אמר אחא ברי דרב איכא, לא, הפירוש תיבדק זה לא כמו שאתה אומר תיבדק לשיטת רבי מאיר, אלא הכוונה תיבדק לרבנן. ומה הכוונה? למרות שחכמים מתארים את כל החיות והבהמות ורוב העופות, יש מינים של עופות שגם חכמים מודים שאם היא יולדת היא נחשבת טמאת לידה. בכל הבהמות והחיות באמת הם חולקים טוטלי, אבל דווקא בעופות יש שתי עופות, כיפופה וקיריה, שבהם הם מודים שכן מטמאה טומאת לידה. לכן אמרו, אז הולך גם לפי חכמים שתיבדק בעופות תיבדק, אבל לפי זה רבי מאיר לא צריך לבדוק, כי כל העופות הוא מטמא. דאמרי קריה כיפופה אין, כן, שאר עופות לא. שואלת הגמרא, מה ישנה קריה וכיפופה שאתה אומר שאם האישה יולדת מוטציה כדוגמתה מטמאה בלידה מבהמה וחיה ושאר עופות? לפי חכמים, לא, בהמה וחיה חכמים מתארים. רצית להגיד עכשיו שחכמים מתאמים רק בשתי עופות אלו, בהמה וחיה הם לא מתאמים, מתאמים. כמו שלמד, חכמים בהמה וחיה חולקים על רבי מאיר. הועיל ויש להם לסתות, מה זה לסתות? לחיים זקופות כמו אדם. מה שאין קשר בעלי חיים, זה ההבדל. באים הנה רבי ירמיה מרב זירה. הוא רצה להביא אותו לצחוק. לרב מאיר דאמר בימה במאי מה ולד מעל יאו, כי מה הוא אומר? אם אישה יולדת מוטציה, חתיכה ולד שצורתו כמו בימה או כמו חיה, אז מה הדין? הוא מתאמה לידה. אז הוא שואל, בימה במאי מה ולד מעל יאו, כן?
אתה שואל את הלכת בסדר?
זאת אומרת, לרשום אותה כבר בית ספר, האם אביה קיבל עליה קידושין. האבא יכול לקבל קידושין לילדיו. אז הוא לא יכול לקבל דבר שלא בא לעולם. אבל יש רעיון, או, אז אם יש מוטציה כזאת, וקידש אותה, צריכים כאן איזה גט? אני לא, השאלה כמובן מצחיקה, ברגע שהפילו אותה, אז אין כאן מציאות של חיים. אז זה מה שהוא אומר כאן, הוא רצה להצחיק אותו קצת. הוא אומר, תראה, זה קצת משונה, שיטת רבי מאיר, שאם היא מפלת כמין חיה ועוף, תותמת לידה. אז הוא אומר לו ככה, אומרת הגמרא, באי מיני רבי מאיר זירה, בדרך שחוק כמובן. לרב מאיר דאמר בימה במימה ולד מעליה הוא, לכן אמו מטמאה טומאת לידה, קיבל בה אביה קידושין מהו. אם קידש את העובר ביותו במי אשתו, הוא לקח בן אדם אמר, תשמע אשתי בהיריון, אתה מוכן לקדש אותה, תקבל לדוניה וכו'. כדין האבא שזכאי לקדש את ביתו, כאן האם הועיל, שואלת הגמרא, ליצורי באחותה, אחריה נולדה לא נולדה עוד, יש לה אחות שנולדה לפני 5 שנים, לפני 10. ועכשיו אם תאמר שכל עוד שהאישה לא תפיל אותו, אז בעצם היא מקודשת לו, אז אסור לו לקדש את אחותה שבחיים, כי אחות אשתו. זה הנפקא מינה עם קידושין. אומרת הגמרא, למימרא דחיה, ברור שאין כאן איסור, הרי זה, היא לא תחיה אפילו רגע אחד, אחות אשתו מותרת מיד אחרי מיטת אשתו, הרי ידוע מה שאסור באחות אשה זה רק בחיים, אם שתי אחיות חיות, אבל אם האחות אשתו מתה מותר לו לשאת את אחותה, דברים שבכל יום. ואמר רב יהודה אמר רב, לא אמרה רבי מאיר שהיולדת מן בימה תמאה לידה, אלא הועילו במינו מתקיים. כיוון שבימה גמורה במימה מתקיימת, אז גם אישה שיולדת מוטציה של עובר בימה, אז שהוא לא מתקיים גזרו תומה. אבל כיוון שהוא לא מתקיים, לא שייך לסעות אחותו. טוב. אז אמר רב אחא בר יעקב, עד כאן הביאו רבי ירמיה לרב זעירא, ניסה רבי ירמיה להביא את רב זעירא לידי גיחוך, ולא גחיך, שרבי זעירא יחמיר מאוד, אומר, בעולם הזה אסור לאדם שימלב פיו שחוק, כן? אז באמת, ארוך הנר אומר, הפי הזוהר הקדוש, שמביא את זה, בעין יעקב, מביא שם הריף פינטו, יש ריף על השס, ויש הריף פינטו על עין יעקב, אז שם הוא אומר דבר כזה, לשחוק בשיחה של תורה מותר, כן? הוא אומר, לכאורה רוצים לשאול לכאורה, אולי יש ציור שכשהוא קידש אותה בבטן אמה, אז והוא רוצה עכשיו לקדש את אחותה שהיא כבר בחיים, אולי נפקא מינה. אמר רב ירמיה מדיפתי גופה, אמר רב יהודה אמר רב, לא אמרה רב מאיר אלא הועיל במינו מתקיים, למרות שלמד רב מאיר גזרה שווה יצירה יצירה מאדם, שגם חיה ובהמה אם אישה יולדת דוגמתה מטמאה לידה, צריך להגיע לטעם הנוסף שבמינו מתקיים, כי גם באדם אם אינו מתקיים לא מטמא בלידה. אמר רב ירמיה דיפתי הפננה מיתנינה שמין בהמה במי אישה לא חי. איפה ראינו? למדנו מסכת בכורות משנה, המפלת כמין חיה בהמה ועוף, ולד מעליה הוא דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עד שיהיה בו מצורת אדם, כל עוד שאין בו צורת אדם, אז אם הנפקמינה הוא הוולד הראשון, אם יוולד אחריו הוולד נוסף, יהיה הוולד הבא חייב בפדיון הבן. זה לא נפל. נפל... עוד 2 דקות. זה לא נפל רגיל. רק נראה כאן, אומרת הגמרא, נכון? אם אין לו צורת אדם והפילה, אז זה סתם, זה נוטרל, זה כלום. אחרי זה יוולד היריון, מתי נפל מבטל את הבחורה אם היה בצורת אדם? אבל צורה כזאת לא, הפלט סנדל, מה זה סנדל? ולעד שאין צורת פניו, חלק, כמו פלטה, או שיליה או שפיר מרוקם שניכרים בו קצת ריקום איברים, הבא אחריו, הרי הוא בחור לנחלה. למה? כי הראשון הנפל לא היה ראוי נחלה, אבל אינו בחור לכהן. למה? מפגלל שהנפל הראשון נחשב בחור, הוא פתר את רחם אמו. אז תלוי אם יש בו צורת אדם ויס על קדטה, שנפל של, שנולד במוטציה כבין בימה וחיה חיה, אז מה שאמרנו, הבא אחריו בחור לנחלה, מי אבי בחור לנחלה, הרי הנפל הראשון הוא חי והוא הבחור, אז מה פתאום השני שיוולד אחר כך יהיה בחור אפילו לנחלה? אמר אבא לעולם דחיה, באמת אפשר להגיד שהמוטציה הזאת חיה, בכל זאת הבא אחריו הוא בחור לנחלה, למה שאני אתם, כתוב בדיני נחלה, דאמר קרא ראשית עונו, לא משפט הבחורה, מי שליבו של אביו דווה עליו, מי שליבו של אביו דווה עליו, הוא אשר מקבל בחור לנחלה. יצא זה שאין ליבו של אביו דווה עליו. זה ההבדל ביניהם. טוב, אנחנו נעצור כאן ונלמד עוד הלכה קצרה. כן, יש לנו כאן חצי דקה. בסוף יש הלכות בעמוד ממתת. כן. הלכה י' האוכל פת כשיעור בשיעור כזית, כזית 27 גרם, לפי החזון איש 49, חיים נועה זה 28, כמעט 29. האוכל פת בשיעור כזית נתחייב ברכת המזון וצריך לברר מקום הסעודה. אם יראה, לא גמרנו את הקודם, איפה הגענו? ופעמים בדברי הפוסקים, אז נחזור לדף י' ג' באמצע הקטע בטור השני. דברי הפוסקים מצינו שחילקו בזה. בין אכילת דברי מאכל שבסיום אכילתם חובה לברר ברכה אחרונה במקום אכילה, לבין דברי מאכל אין חובה לברכם ברכה אחרונה דווקא במקום האכילה. כן, נראה אחר כך שדעת השולחן ערוך אחרת. דברי מאכל שאחר אכילתם חובה לברכם ברכה אחרונה במקום האכילה, היציאה ממקום האכילה אינה נחשבת להפסק וסילוק מהאכילה הראשונה, ושמותנת עליו חובה לחזור למקום אכילתו, הוא קשור לזה כדי לברך ברכה אחרונה. אולם דברי מאכל שאין חובה לברך דווקא במקום האכילה, כשיצא ממקומו הוא יתנתק, לא צריך לחזור למקום אכילתו כדי לברך ברכה אחרונה, רשאי לברך מקום שנזכר, הרי שהיציאה ממקום האכילה נחשבת להפסק וסילוק מהאכילה הראשונה. אני אתבהר בכל אילו דברי מאכל חובה לברך ברכה אחרונה במקום אכילה, ואלה דברי מאכל יכול לברך גם במקום שעקר אליו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.